שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, How to Startup. והיום אני שמח מאוד לעשות פרק מיוחד עם בן אדם שהוא מותג. לפני שאני אגיד מי זה, אני רק אגיד שאני מכיר אותו הרבה שנים, מהגלגול הקודם שלי במשרד הביטחון. בחור נמרץ, ים של אנרגיות, מוקד ידע בתחומו, ועוד הרבה דברים טובים. אני אגיד את השם, מי שבברנג'ה מכיר, פארי, שם משפחה מוטט. שלום פארי.
שלום מנחם.
ברוך הבא.
תודה רבה, ברוך הנמצא.
תודה, תודה. אז באמת זה תענוג גדול לדבר איתך פה היום, ובשיחת הכנה שעשינו, אז גם דיברנו, יש כל כך הרבה דברים שאתה יכול לתרום לסטארט-אפיסט או למיזם בתחילת הדרך, בכל מיני רבדים, עבודה עם גופים ממשלתיים, עבודה עם גופים אזרחיים, הרשות לחדשנות, אלף ואחד דברים, כולל דברים שאתה המצאת בתוך הארגון כדי לנסות לשבור בירוקרטיות. אז אנחנו בטח לא נצליח לחסות הכל, אבל לפני שנצלול ונעשה מהמימו, בוא, תספר לנו קצת על עצמך, מאין באת ולאן אתה הולך.
אני גר בלהבים בדרום, אז נהנה לנסוע ברכבות ואוטובוסים כמה שיותר.
וואו.
ופחות בפקקים של תל אביב. אבל התחלת לדבר על, על מה שאני עשיתי בעברי, אבל נכנסתי בכלל לעולם החדשנות באזור 2012, שהייתי אחרי שלמדתי הנדסה ובניתי כמה וכמה מוצרים, גם בתעשייה ואחרי זה גם במפת. הבנתי שאף אחד לא רוצה את המוצרים שבניתי, ולא הבנתי למה. אז מי שהביא לי ספר טוב של קלי קריסטנסון, The Innovator's Dilemma, התחלתי לקרוא את זה, ואז אמרתי, וואלה, אני צריך לעשות MBA בדבר הזה שנקרא חדשנות. אז לא היה את זה בארץ, זה היה נקרא הייטק ויזמות, ולמדתי אצל פרופסור דפנה שוורץ, היא אז לימדה בבאר שבע, את התחום הזה. נכנסתי לעולם חדש ומרתק, עולם בין מאות שנים, שבארץ רק התחיל לפעפע ולהתקדם, וכיום אני ראש אגף ברשות החדשנות, שבונה תוכניות של חדשנות משבשת.
רגע, רגע, הגענו מהר לראש אגף הזה. מה ראש אגף? עד לפני יומיים היית במפת, אז מה זה ראש אגף? זה, אני מבין גם משהו חדש לגמרי, חם מהתנור.
כן, ראש אגף זה ממש, שלושה חודשים האחרונים, ראש אגף ברשות החדשנות, שבונה עכשיו תוכנית חדשה, שאמורה לשבש את, את האקוסיסטם, ולאפשר למגוון של חברות ביחד, למצוא פתרון לבעיה מאוד גדולה, ואז לייצר למוקיינוס כחול בעולם. ולעשות את זה פה בארץ עם... עם
נשמע תפור, התפקיד נשמע תפור עליך.
תפור, אני מבסוט לגמרי, כל יום מתעורר עם חיוך, והולך לישון בשתיים בלילה, אחרי שקראתי אינסוף חומר, כדי
אז איזה בעיה מערכתית גדולה אתה רוצה לפתור?
אז עכשיו אנחנו בדיוק התחלנו פרויקט של אוטובוסים אוטונומיים, והצלחנו לשנות את החוק, שיאפשר לחברות עם רכבים אוטונומיים לפעול בישראל בצורה טובה. כמובן עם הרגולטור הישראלי, החוק הוא אחד מהחדשנים בעולם. החברות שכבר קיבלו תקציב, חברה אחת ישראלית כבר הביאה את האוטובוס לארץ, כבר הוא נוסע, כמובן בניסוי התחלתי.
איפה זה קורה כל הכיף הזה?
אתה יכול לנסוע ללכת לשיבה ולראות את זה, או לנסוע לחיפה. החברה הראשונה, אימג'רי, גם עשתה את זה בחיפה. אתה יכול לנסוע לבקר בחיפה, להיכנס לאוטו שלהם ולנסוע בצורה אוטונומית. כמובן, עם נהג בטיחות עכשיו, אבל...
אז מה אתה בעצם עושה? מה בעצם הפרויקט?
הרעיון הוא לשבש את הצורה שבו עובד עולם תחבורה כיום. ועושים את זה על ידי זה שאתה אומר, היום בעולם תחבורה, לפתוח קו של אוטובוס חדש, אתה חייב נהג. כן? לא רק אחד, אלא כמה, כי האוטובוס נוסע כמה וכמה שעות. שתיים, אתה חייב את האוטובוס. שלוש, הדבר הזה צריך לקרות יום ולילה, ובתוך אזור מאוד כמובן עירוני. עכשיו, אם אתה שם עוד רכב אוטונומי, אתה בעצם אומר לו, אני נוסע בקו אחד שהוא קבוע. זה לא אי-וודאות מלאה, זה אי-וודאות מקומית. שתיים, אתה יכול למפות אותו בצורה אחרת, לא חייב להיות כמו באוטו אוטונומי רגיל, שהוא לא יודע לנו נוסע, לכן הוא צריך להיות כל הסנסורים. פה אתה יכול למפות בצורות אחרות. שלוש, אתה מסיע 30, 40, 50 אנשים בפעם אחת, ואז העלות פר תוכנה, חומרה וכל מה שיש בפנים, זה הרבה הרבה יותר זול.
אבל אי אפשר לקנות אוטובוס אוטונומי ולהביא אותו לארץ? למה צריך את הרשות לחדשנות פה?
כי יש חברות ישראליות שמאפשרות את זה.
כדי לקדם את הטכנולוגיה של הדבר הזה בישראל.
כן. ואז אם אתה עושה את זה 365 יום בשנה, אתה בעצם מקדם את החברות האלה בארץ. הן עושות כל הזמן, הן מפתחות לעצמם את ההאב הישראלי בקלאסטר יותר טוב. הן מצליחות לפרוץ לעולם. אולי להיות המובילות העולמיות בכלל, ואז יש לך בכלל חברה ישראלית בשלה ומלאה פה בארץ, שפועלת מפה בארץ, אבל מתחילה להקים משרדים בכל מקומות בעולם. ואתה מוסיף עוד אנשים לקלאסטר של החדשנות, הנהגי ניסוי, כל מיני דברים שהיום לא נמצא בתוך הקלאסטר הזה של החברות חדשניות. ואתה עושה את זה פה מארץ, וזה ברכה לכל המשרד.
כן, ברור. איזה עוד דברים מעניינים אותך בעולם הזה של הדיסטרפטיב?
אז אני התמחיתי בשלוש שנים האחרונות במה שנקרא דיסטרפטיב סטרטג'י, שזה בעצם התיאוריה של קליי קריסטנסון, של איך אתה משבש את המצב הקיים, ואתה לוקח את, נקרא לזה, את הטכנולוגיה הכי טובה, או את הצורה שבו השוק עובד בצורה הכי טובה, ואתה אומר, איך אני נכנס מלמטה, מתחתית שרשרת המזון של אותו שוק, ולאט לאט מטפס למעלה, ומשנה את המשחק. כן? ולרוב, לכל שינוי כזה, צריך גם שינוי של טכנולוגיה, לא אחת, אלא כמה, גם שינוי של מודל עסקי, גם שינוי, גם יצירת שותפויות עם כל מיני חברות וכל מיני טכנולוגיות ורגולטורים ושחקנים קיימים, כדי לשנות את המצב. אבל כשמדברים על הדבר הזה, המילה היא שיבוש בעברית, היא לא הכי מתאימה למילה האנגלית.
היום זה יום השיבוש, היום זה יום השיבוש.
היום זה גם יוצא יום שיבוש, אבל כן, זה מצחיק שהמילה הזאת...
מתכוון עליה בקונוטציה חיובית ולא שלילית.
נכון, כן, תמיד שאני אומר לאנשים, מי שמגיע מחו"ל, אני אומר לו, זה המילה הישראלית בלגן היא הרבה יותר נכונה לסיטואציה, אבל זה שיבוש במושג החיובי, שאומר, בוא ניקח את המצב הקיים, נניח שבעוד 10-20 שנה הוא יהיה אחרת, ונחלום על איך שהוא צריך להיראות, ונראה אם קיימת טכנולוגיה שיכולה לאפשר אותו, בצורה שבה אנחנו רוצים לראות. אז כמו שאמרנו על האוטובוסים, ברור שכדי שיהיה פה אוטובוס מכל פינת רחוב, וכל בן אדם יוכל לצאת מהבית שלו ולהגיע לעבודה שלו בלי לנסוע ברכב פרטי, זה חייב לעבור ללא נהגים בני אדם בתוך התהליך, כי אתה לא יכול להכפיל את כמות האוטובוסים בישראל, כי הבעיה שלך היא שעל כל אוטובוס יש לך 3, 4, 5 נהגים, אתה רוצה שזה יהיה 24/7. וברור לך שכדי לאפשר את זה חייבת להיות טכנולוגיה שהיא שונה ממה שאפשר. עכשיו, לא רק הטכנולוגיה אחת, נגיד, כמו מצלמות היא מספיקה. צריך גם תקשורת וסייבר וסימולציה ועיבוד תמונה.
ואנרגיה.
ורכבים חשמליים ותקשורת לוויינית ולא יודע מה. עוד מיליון דברים שיכולים להיכנס לתוך הדבר הזה כדי לאפשר את זה בצורה אמינה שאתה, מנחם, תהיה מוכן לוותר על האוטו שלך. ולנסוע באותו אוטובוס אוטונומי כדי להגיע לפה.
מדהים. יש עוד ורטיקלים טכנולוגיים שמעניינים אותך, או שאתה...
היום אני עכשיו בסקר מאוד גדול של פוטנציאלים בישראל, כי מה שצריך זה גם קלאסטר של חברות ישראליות, קלאסטר זה אומר מגוון חברות ישראליות פה בארץ, ש...
זה עובד כמו מאגד או מה?
זה כל אחד יכול להגיש לבד, אבל גם יכול להגיש עם עוד כמה חברות, כי לרוב החברות, בישראל אנחנו טיפה חלשים בזה, אבל לרוב החברות לא מתחברות לעוד חברה אחרת, כן? אבל אם הן מתחברות...
אם אתה רוצה להביא סיסטם, אז הוא לא יכול לעשות הכל.
אם כמה חברות יהיו מתחברות ביחד, לפעמים אתה רואה את הערך הגדול יותר מאשר להיות או קבלן משנה של חברה, או לעבוד לבד. כי התובנה של האם המוצר שלי מתאים בכלל לשוק, זה כמו שאתה יכול לקחת עם עוד מישהו אחר, ובעצם להחליט אם אתה רוצה את קבלן משנה, או לפתוח לך שוק חדש ופוטנציאל חדש.
אז אוקיי, אז נגיד שאני החלטתי שאני רוצה להיות חלק מהקלאסטר הזה של אוטובוס אוטונומי, מה יוצא לי מזה?
אתה מקבל...
קבלים כסף?
כן, קבלים כסף. בוא נדבר טיפה על בכלל הרשות לחדשנות, כאילו מה זה הדבר הזה, כן? אז רשות לחדשנות זה רשות שמשקיעה 2 מיליארד שקל בשנה, מכספי משלם המסים, בהסתכלות ותחת חוק מופ, שזה חוק שעליו יושבת הרשות, והרשות היא רשות סטטוטורית לפי חוק, שאומרת לכל מי שבישראל, יש לכם רעיון טכנולוגי חדשני, אתם מוזמנים לבוא ולהציע הצעה. מה הרשות מחפשת? היא מחפשת שהמוצר יהיה פורץ דרך, שזה לא עוד אייפון, עוד מנוע חיפוש שמחליף את גוגל, אלא משהו שבאמת יהיה בעוד 15 שנים מוצר שיכול לכבוש את העולם, שהדבר הזה יש לו סיכון מאוד גבוה, ושייקח הרבה זמן לפתח. עכשיו, זה לא אפליקציה מחר להחליף את הספוטיפיי למשהו אחר, אלא משהו שמכניס ערך מאוד גבוה. עכשיו, למה היא פועלת בעולם הזה? כי בעולם נקרא לזה המקביל, שהסיכון הוא נמוך והמו"פ הוא קצר, יש מלא קרנות שפועלות בהם, שהרשות כבר לא צריכה לפעול בזה. עכשיו, הרשות היא בנויה על גוף שנקרא פעם המדען הראשי, שהרבה מכירים את זה בצורה הזאת, שכבר פועל באזור 50 שנה בישראל. ובהתחלה הוא השקיע בעולם הקרנות, ואחרי זה עבר לעולם החממות, ועכשיו הוא כבר בעולם שכל אחד יכול להגיש. עכשיו, אם אתה יזם בודד, אתה יכול להגיש ולקבל סכום קטן של כסף רק כדי להתחיל. אם אתה כבר חברה שכבר גייסה קצת טיפה כסף, אז אתה יכול להגיש לקרן שהיא מופ, ולבצע את המופ לשנה, שנתיים, שלוש קדימה. וגם אם אתה חברה גדולה, אתה יכול להגיש ולהתאגד עם איזה חוקר, ולחקור איזה מקום שממש ממש מסוכן, ולך אין את הידע הזה בתוך התעשייה, ולפתח אותה, ואפילו אם את החברה שכבר שלה, שכבר הביאה את המדגים, אתה יכול אפילו להגיש לרשות, ולקח את הסיכון איתה, כדי להקים אפילו סוג של פס ייצור בישראל.
אוקיי. Okay.
אז לרשות יש מגוון רחב של מסלולים, שהם נקראים bottom up. אתה אומר, כאילו אתה כיזם, הוא חושב על רעיון, מגיש. ואתה יכול לקבל את הכסף. עכשיו, הכסף עצמו הוא גם כסף חכם, כי בעצם מי שבדק אותך זה בודק טכנולוגי, שנתן לך, נתן סטמפה ואמר, וואלה, יש פה משהו שהוא חדשני, הוא לא מפר פטנטים, הוא לא ראינו כזה דבר אף פעם, והוא נותן לך את הכסף הזה, שהכסף הזה הוא כסף שהוא, אתה לא, הרשות לא לוקחת לך לא מניות, לא אחוזים בחברה, לא יושבת לך בבורד, מביא לך את הכסף, ואומרת לך, תצליח. כן? היא לא מפריעה לך, היא אומרת לך, בעוד שנה, אתה רוצה עוד כסף, תחזור אלינו, תסיים את הבקשה הזאת, ותגיש בקשה חדשה. אבל מה היא כן רוצה? כן? היא רוצה שהתעשייה הזאת תהיה בישראל. זה לא קרן הון סיכון שבא לה להרוויח כסף ולצאת איתו לאקזיט, אלא זה נקרא לזה קרן הון סיכון חכמה של המדינה, שאומרת, אני רוצה להגדיל את הכלכלה הישראלית, בכך לאפשר לחברות לפעול מתוך ישראל. את התובנה הזאת היא מבינות כל החברות, כן? שמגישות, זה מופיע בנהלים, כל הקרנות הון סיכון מכירות את זה, כולם
מכירים. אז אי אפשר לרשום את החברה בדלוור.
לא יעזור. זה פחות מתאים לרשות החדשנות. החברה צריכה חייבת להיות חברה ישראלית שרשומה בישראל, שאנשיה הם אנשים ישראלים, כאילו, נגיד, יש להם תעודת זהות, והם משלמים מיסים פה בישראל. שוב, כדי להגדיל את הכלכלה הישראלית, וכדי לאפשר לעוד חברות פה לצמוח, גם אם הדבר הזה נכשל, כי הטכנולוגיה שבה רצית לעשות, אתה רוצה, לא יודע מה, לשגר לוויין למאדים, בסדר? והצלחת, אבל לא הגעת עד מאדים, הגעת רק עד הירח, אז נוצר מלא דברים שלמדת בתוך התהליך, ובסטארט-אפ הבא שלך אולי אתה תוכל להבין מה אתה רוצה לעשות. הרגל השנייה של הרשות זה רגל שהיא טופ דאון, שמסתכלים קדימה אל תוך העולם, ומנסים לבוא ולהגיד, יש תחום שאם ישראל תהיה חזקה בו, אז יש לנו מה שנקרא אוקיינוס כחול של טכנולוגיה. אז יש תוכניות לאומיות שמדי פעם קוראים בחדשות, של גלי הטכנולוגיה הבאים, שזה הקוונטים, הביוקונברג'נס, שזה שילוב של ביולוגיה והנדסה ו-AI, הקלימטק, שעכשיו תופס תאוצה, שיש תובנות שבתוך הרשות, שבעצם
עם חלל.
חלל כמובן. שאם ישראל תעסוק בדבר הזה, ובתוכה יהיה 10, 100, 200, 300 חברות, מתוכם יהיה סיכוי טוב שכמה וחברות יהיו הגדולים בעולם הזה, בעשור הקרוב, ב-20 שנה הקרובות. ולפעמים גם הרשות אומרת לעצמה, אתה יודע, יש גם חברות מחול שאם היו נכנסות לישראל, כמו דוגמה של סיטי בנק בעולם הפינטק לפני הרבה מאוד שנים, ו-GM שנכנסו לתוך ישראל, שהשקיעו אז בבטר פלייס. שדעה, שגם אתה אומר, גם אם נכשלנו ולא הצלחנו לשנות את הקלאסטר הישראלי, עדיין קמו מספיק חברות שצומחות ומביאות ערך כלכלי לישראל. וגם, שוב, פועלות מתוך ישראל, יש להם פה 1,500-2,000 עובדים, והן מנסות לתקן את המצב בעולם ולהביא...
יפה. אז זה היה המקרו. מקרו במיקרו שלך.
אני יושב על הרגל השלישית שלה, נקרא לזה, של הרשות. כן, עדיין. זה הרגל שבא ומנסה לשפר את המצב לאותם יזמים, שהיא מקטינה את ה... היא הקטליזטור של החדשנות, שכבר, אתה אומר, יש כבר מדגים, ועכשיו צריך לראות...
אז איפה נרשמים? הנה, אני, יש לי אוטובוס, יש לי חיישן ריברס לאוטובוס אוטונומי. איפה אני... ותקשיב, אין כאלה. זה חיישן, לא צריך חשמל בכלל. הוא מקבל חשמל מהאוויר.
השירות פועלת, אני נכנס לאתר.
כן. יש כבר? יש לך כבר סלוט באתר?
לא, יש, אנחנו עושים פר קול קורא, או פר תוכנית.
אוקיי.
אבל כל יזם יכול להירשם לאתר של רשות החדשנות, כל בן אדם שרוצה, זה לא כל אחד.
אבל ספציפית אני רוצה למיזם האוטובוסים האוטונומי, מה אני צריך לעשות?
אז הוא כבר יצא לפועל.
הוא כבר יצא.
החברות קיבלו את המימון.
הבנתי.
אפשר להשתלב עם החברות שכבר זכו במימון.
אבל פעם באה שיצא, אתם מוצאים קול קורא כאילו?
אנחנו או מוצאים קול קורא, אנחנו מתאימים את זה לסוג האתגר שיש. אז נגיד, יכול להיות שהמיזם הבא שיצא, יהיה לא קול קורא בנקודת זמן, אלא יש שנה להגיש, או עד שיגמר הכסף. אחד מהשני. כן. אנחנו כל פעם בונים את זה בצורה אחרת. אז, אבל...
תעקבו אחרי הפרסומים, חבר'ה.
בדיוק. עכשיו, איך אתה עוקב אחרי הפרסומים? ממליץ לכל אחד להיכנס לאתר של רשות החדשנות, להירשם, ולקבל את הניוזלטר החודשי שיוצא. ואז שאתה מקבל, אתה פתאום אומר, וואלה, יש שם משהו שמעניין, אתה לוחץ על הלינק, מגיע בול לסוג אתגר שמנסים לפתור, ויש לך עכשיו, אתה יכול להגיש. כי יש שם גם פרויקטים שקורים בחול עם שיתופי פעולה בינלאומיים, ויש שם הגשות שהן קבועות ופתוחות, ויש הגשות שהן ספציפיות על בעיה ספציפית של, של שוק מקומי או שוק עולמי שיש. והרשות יש לה הרבה מאוד, הרבה מאוד תוכניות, אז לכן...
אוקיי, כדי להישאר מעודכן, תקרא את העיתון. אז רגע, אז נגיד שאני עכשיו כן מתקבל למאגד כזה דיסטרפטיבי שאתה מוביל, אז מה אני יכול לקבל בתור סטארט-אפ? כמה כסף?
זה מאוד משתנה, כי יש כאלה שמגישים...
מקסימום, תהיה לכי.
אין מקסימום, כי זה הממוצע 3-4 מיליון שקל.
זה יפה.
יצאנו בזה.
זה מלא כסף.
יש כאלה שביקשו הרבה יותר וקיבלו הרבה יותר, ויש כאלה שביקשו הרבה פחות וקיבלו פחות.
ומה אני צריך לעשות בשביל לקבל את ה-3-4? למלא תופס?
למלא תופס.
להעביר רעיון סופר מדליק.
להעביר רעיון שהוא ברמה, רמה מאוד גבוהה שאין אותו, אין כמה הוא בעולם.
בדק טכנולוגי, יבדוק אותי.
יבדוק אותך בדק טכנולוגי.
אוקיי.
ייתן ציון עליך, על הצוות, שמאוד חשוב, הצוות שיהיה צוות טוב.
אוקיי.
על הכיוון העסקי שלכם, לראות שאתם, אתם יודעים מה אתם רוצים ולאיזה שוק אתם הולכים. לראות שבעצם אתם, גם ברמת הפטנטים, יש לכם בעצם משהו שאתה יכול למסחר. כי לפעמים אנשים באים עם רעיון מטורף, אבל הם לא יודעים שבכלל הפטנט הזה כבר בארצות הברית תפוס, נכון? אפילו את הבדיקה הזאת לא עשו, ועבדו על הפרויקט כבר איזה חצי שנה, שנה. ולדעת בדיוק מה אתם רוצים לעשות, כי הרבה חברות באות ואומרות, לא, יש לי רעיון, תביא לי מיליון שקל, הכל יסתדר.
אוקיי, רגע, ואז אחרי שהבודק בודק אותי, אתם נותנים לי צ'ק? איך זה עובד?
זה עובד, נפרק את זה פר זה, אבל לרוב זה סוג של מקדמה.
אוקיי.
ואז נותנים לך לעבוד, רואים שהכל בסדר ואתה לא...
מה זה מקדמה? אמרת לי 3 מיליון, אני מקבל מיליון, כמה אתם נותנים לי על ההתחלה?
זה משתנה פר פרויקט, לאבן דרך הראשונה, מקדמה שצריך כדי להתחיל את
הבן דרך. יש התקדמות לפני אבני דרך.
ואז בודקים את אבני דרך, רואים שהכל תקין, וממשיכים קדימה.
אוקיי.
מבצעים נקרא לזה בקרה שהיא מאוד מאוד רזה, אוקיי? לא שמה אוברהד על הניהול, וסיימת נגיד את השנה הראשונה, אתה תרגיש לשנה שנייה.
כלומר, מראש מאשרים לי כאילו מסגרת, ואני כל שנה צריך לאשר את ההמשך כאילו.
כן, זה בכללי, אבל פר פרויקט זה משתנה, כן?
והמנגנון הוא מנגנון של ברייס, נכון? אני קודם מוציא, חוץ מהמקדמה, אני קודם מוציא ומגיש קבלות, ואז מחזירים
את הכסף. כן, אתה מוציא, מגיש קבלות, גם על כוח אדם בדברים שאתה צורך, ואז אתה בעצם מקבל החזר. הרשות, פה חייב להגיד, הרשות מאמנת באזור ה-50-75% מהמימון. אם אתה נגיד בפריפריה תקבל יותר, אם אתה מאוכלוסייה שצריכה בדיוק היום האישה, אז נשים, אז
יש... כלומר, צריך לשים מאצ'ינג איך שלא יהיה.
חייבים להביא מאצ'ינג, למה?
אין, אוקיי.
למה? יש תובנה שאם אתה מבקש 100% מימון, אתה בעצם הופך להיות קבלן משנה של עצמך. נכון? אין לך שום אינטרס אישי.
יש לך מוטיבציה לבזבז את הכסף.
יפה, גם אין לך אינטרס אישי לסיים את הפרויקט, כי אתה בעצם אומר עצמך, לא לקחתי שום סיכון. אם אתה תוציא כסף מעצמך, אתה תרגיש שאם נכשלת, או לא הצלחת להביא את הפרויקט, בגלל שאתה אין לך את המוטיבציה האישית, אז בעצם איבדת כסף מהבית, סלש מהמשקיע שלך.
מגניב לגמרי. יפה, אז בוא נעבור עכשיו שנייה קצת, אז נראה לי הבנו את הנושא הזה. בוא נעבור שנייה לדבר קצת על יזם, בתחילת הדרך, במדינת ישראל. מהניסיון שלך, איך זה נראה הדבר הזה?
תראה, זה אחד מהאתגרים הכי קשים, כי יזם לרוב רואה איזשהו בעיה, מנקודת מבט שלו. הוא לא מכיר את כל נקרא לזה אקוסיסטם, כי הוא מגיע מתוך הבעיה, ואז הוא חושב על איזשהו פתרון לרוב טכנולוגי, לא תמיד הוא יודע שיש פטנטים, לא תמיד הוא יודע שיש איך מגייסים כסף, לא תמיד הוא יודע איך בכלל מוכרים את המוצר, ואז לרוב הוא צריך לבוא ולחפש איזה חבר או כמה, שבעצם הוא חייב להתחתן את המסוג של חתונה הקתולית, כי בעצם בהתחלה, אם לא כולם מתחברים ביחד כמו שצריך, אז ומתפרקים מאוד מהר, אז זה מאוד קשה אחרי זה להמשיך את הפרויקט קדימה, למי יש את הרעיון, למי יש את הפטנט, למי יש את זה, למי יש את כל הדברים, מי שם כסף וכל מיני דברים כאלה. אז צריך למצוא אנשים טובים לעבוד איתם, שמרגישים, בגלל זה אמרנו גם ברשות, אנחנו ממש בודקים את זה, כי אם הצוות הוא לא צוות טוב, אז בעצם מי יעשה את העבודה.
אוקיי.
אז צריך קבוצה טובה של אנשים, שכולם חדורי מוטיבציה לפתור את הבעיה הזאת, חושבים שהבעיה שהם רוצים לפתור היא אתגר ששווה לפתור אותו. צריך להבין שדבר הזה צריך לדעת למכור אותו, כי זה לא עוזר שאתה מייצר פתרון, ואף אחד לא בא לקנות.
כן.
אז צריך לייצר מצב שאתה יודע מה השוק יעד שלך, או לפחות הראשון, לא בטוח שזה כל השוק העולמי, אבל לפחות השוק הראשון שיקנה את המוצר. כל הזמן לבצע מה שנקרא Lean Startup, לבצע ממש, לבנות את המוצר, לבדוק אותו, לתקן אותו, לשפר אותו קדימה, ולהבין שבאורך כל התהליך הזה, יהיו כמה וכמה וכמה שינויים אל מול הרעיון הראשוני שלך.
פיבוטים.
פיבוטים, mm-hmm. כן. ואם אתה מההתחלה מגיע בתובנות האלה, שהן תובנות בסיסיות, אבל הרבה לא, לא, לא רואים אותן, אז אתה גם מנהל את הסיכון הזה, כי הוא כולו סיכון אחד גדול, גם טכנולוגי, גם על צוות, גם על אנשים, גם על גיוס כסף, וגם על מה בכלל הלקוח רוצה. אז אתה מצליח להגיע עם מוצר שמישהו מוכן באמת להוציא את היד מהכיס, ולקנות מוצר חדש שהוא לא קנה אף פעם. ואז לאט לאט גדל השוק, ואז מגיעים בעיות הבאות, איך אתה מייצר את המוצר, איך אתה מייצר אותו סדרתית, איך אתה מביא את האמינות, איך אתה גורם ללקוח לחזור לקנות את המוצר שוב פעם, איך אתה פותח משרד במקום אחר, בתרבות אחרת, ששם אם הבאת להם את המוצר לא ארוז ולא אפוי כמו בישראל, אז הם פחות מוכנים לקנות את המוצר.
פחות זורם.
פחות זורמים. רגולציה אחרת, אם בישראל הרגולציה היא מקומית, ולפעמים אתה יכול לפתור אותה בצורה כזו או אחרת, לפעמים אתה מגלה שאתה נוסע לארצות הברית, ושם אסור שהדבק יהיה בדבר הזה והזה במדינת קליפורניה, ולכן המוצר שלך בכלל לא יקבל שום אישור לכלום. וחברות שעושות את זה בצורה נכונה, גם מסתכלות על שוק יעד שלהם, ומבינות את הדבר הזה, ובונות המוצר מההתחלה עם החומרים הנכונים, והרכיבים הנכונים, כדי שבעתיד גם יוכלו למכור אותו בשוק יעד הראשון שלהם. והדברים נהיים יותר ויותר מורכבים. כן? מי שעושה זה בצורה טובה, ועשו את זה בישראל הרבה מאוד חברות בצורה טובה, ב-40 שנה האחרונות, מצליחות להגיע למצב שיש להם נתח שוק מאוד גדול, להיסחר בנסדק ולהיות חברה שלמה גדולה, שהפעילות שלה מתחילה בישראל וממשיכה בישראל, ומביאים הרבה מאוד ערך גם לכלכלה הישראלית וגם לעובדים שלהם פה בארץ.
אז עכשיו אני יזם בתחילת דרכי, אני חושש, עשיתי את מה שאמרת, גיבשתי את הצוות, חתמנו הסכם מייסדים, הורדנו מ-Y קומבינטור, whatever, חתמנו הסכם מייסדים, אנחנו עכשיו רוצים להתחיל לעבוד. אין לנו כסף. מה קורה במדינת ישראל? כל כך הרבה, יש רשות לחדשנות, יש זה, יש משרד ההוא, משרד הזה.
אז
למי ללכת?
אז ליזם מתחיל, יש לו ברשות החדשנות, או יזם אפילו קבוצה קטנה, יש להם קרן שהיא קטנה יחסית, שנקראת תנופה, שרק כדי להתחיל את התהליך, ובדיוק זה, לגבש את הרעיון.
שם אני צריך מאצ'ינג, או מה אני עושה שם?
שם אתה צריך באזור, אתה מקבל 85% ממנו.
אז עדיין אני צריך להביא משהו.
אבל זה מעט מאוד כסף, זה 100,000 שקל.
אוקיי,
100,000. אבל זה רק כדי לגבש את המצב שאתה יודע מה אתה רוצה.
אבל גם שם אני צריך לעבור את כל הוויה דולורוזה של בודקים ועניינים?
הבדיקה היא הרבה יותר מהירה, נקרא לזה. בסדר? כי זה לא פרויקט ענק של כל הכסף שאתה רוצה, ואז אתה יכול לשכוח לשנה מלגייס את הכסף שאתה צריך. אז הבדיקה היא, נקרא לזה, יותר מהירה ויותר מקלה. החיסרון זה שמגישים הרבה מאוד חברות. לרשות לרוב מאמנת באזור 50% מהרשות שלה. זאת אומרת שהתחרות שעדיין קיימת, על החדשנות. לא יכולה להיות שהבן אדם מתחרה באותו סגמנט שלך בשוק, אבל...
וזה תנופה לא מונע ממני את המשך התוכניות.
כמובן שלא. כל אחד יכול להגיש עד מצב שהוא מביא מוצר שלם.
ומה אפשר באמת לעשות עם 100,000 שקל?
לרוב זה לגבש מה אתה רוצה, להסתכל על הפטנטים, להסתכל על
לעשות מחקר שוק כזה.
מחקר שוק, לשלם ליועצים, נגיד כמו שאמרנו, שאתה צריך בשביל הפטנט או בשביל בשביל
לעשות המסביב.
לעשות המסביב, כדי שבדיוק כמו שאתה אומר, אתה מקים את החברה שיודעת מה רוצה לעשות, ויודעת מה רוצה לפתור, והיא יכולה לגשת למוסלי המשך של הרשות. Okay. וכמובן לגייס כמה כסף ראשוני מהמשקיעים שהוא
okay. לא רוצים. אז בוא נמשיך עם המורה נבוכים הזה. עכשיו גייסתי את 100,000 שקל, השתמשתי בהם, אני קצת יותר מגובש, אז מה עכשיו אני עושה? בזבזתי את 100,000, זהו, נגמר.
כדאי שתלך למשקיעים, לראות שבאמת מישהו בשוק רוצה. Okay. משקיעים יכולים להיות
מי... כלומר, להשתמש בתוצרים האלה כדי ללכת לנסות לעשות גיוס הון?
נכון, לגייס הון או לגייס ממשפחה וחברים והכל, אבל לגייס okay. את הכסף שצריך כדי להמשיך קדימה.
אוקיי.
Okay. ונגיד וגייסת, או שפילו בא לך מישהו אמר, תשמע, אני מוכן להשקיע בכם, אבל הפרויקט הוא צריך להיות 5 מיליון שקלים, mm-hmm. אז יש מסלולים ברשות החדשנות, במסלול בקרן המו"פ, שאתה יכול להגיש לשלב הבא. שאתה אומר, כבר יש לי משקיע, ויש לי עכשיו תוכנית שאני רוצה להביא ב5 מיליון שקל, כמו שאמרנו, את הלוויין למאדים, אז אני רוצה לשלוח, לא לוויין, אלא רק להראות שהלוויין הזה בכדור הארץ אפשר לבנות אותו. ובעצם אתה מביא את המדגים הראשון, נכון? ויכול שאז אתה אומר, אוקיי, הבנתי, ואני צריך להשלים על זה עוד, יש לי עוד פערים, כן? כמו שאמרנו, לפעמים חלקם הם פערים בכלל רגולטוריים. האם בכלל מותר לך לשלוח לוויין מתוך ישראל? אתה מגלה שאי אפשר, אתה חייב לשלוח אותו ממקום אחר. צריך להיות שיתוף פעולה עם חברה אחרת, שבעצם מרכיבה לך אותו במקום אחר, וממשיכה עם זה קדימה. ואתה לאט לאט אתה מבין את גודל האתגר שבו אתה נמצא, ומי השחקנים בתוך אותו קלאסטר של חברות, שיכול לפעול בתוך הארץ, או אולי אפילו בעולם, שמשלימות אותך, ואתה בסוף מביא את המוצר לשוק. באיזשהו שלב הרשות אחרי מה שנקרא round day, כאילו איפשהו הרשות כבר אומרת, את הילד מספיק גדול, תלך לבד, השוק אוקיינוס גדול ותרוץ קדימה, ואז היא משחררת אותך לדרכך, ונותנת לך תפיחה על הגב, ואומרת מבסוטה, אם אתה רוצה בוא תעשית לנו איזה צילום סלפי קטן, ונמשיך קדימה.
אבל יש כל מיני מסלולים, כאילו יש קרן המו"פ, יש מסלול סיד, יש חממות, יש עכשיו אתה אומר דיסטרפטיב, יש מאגדים, יש איזה חוקי אצבע למי כדאי לפנות?
אין חוקי אצבע למי כדאי לפנות, כי זה המסלול מתאים לפי התנאי סף.
אבל לא אמרנו, יש גם מימד.
נכון.
עוד אחד, שאתה היית, לא יודע, מאבות המייסדים, לא יודע איך זה עובד.
סוג של, כן,
אתה הגור של זה.
המרכז של
היום. כל היום אומרים, אתה רוצה לדעת מה זה מימד, לך לפרי. אבל לא שייך לרשות בכלל, שייך למשרד הביטחון, לא משנה, לך לפרי, הוא יגיד לך מה לעשות.
תראה, אז זה מאוד מראה נבוכים לסטארט-אפיסט, אבל נגיד, כמו שאתה אמרת, מימד, אז אם אתה בא ואומר, רגע, יש לי פוטנציאל גם אזרחי וגם ביטחוני, אז המסלול של מימד יותר מתאים לך. למה הוא יותר מתאים? כי הוא גם, מה שנקרא, TRL נמוך, Technology Readiness Level. זה אומר שאתה בשלב בין רעיון לבין מדגים.
0-3?
כן, משהו כזה. ואתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני, יש לי לקוח נגיד משרד הביטחון, שהוא יכול להיות לקוח פוטנציאלי, ואני צריך בשביל זה לבצע מחקר שכמעט שנה, ואז עוד שנה אחרי זה לבצע מופ שהוא מביא מדגים בקצה, אוקיי? אז אתה מפרק את התוכנית שלך לשניים, ואומר, בשנה הראשונה אני אוריד כל הסיכונים המחקריים הבסיסיים, ובסוף השנה הראשונה, אם אני באמת אפרק את זה, ובאמת יבין שיש לי משהו פוטנציאלי ביד, אני אעבור לשנה השנייה, ואני אבנה את המדגים הראשון.
זה גם בממד יש?
זה גם בממד יש. עכשיו, בכל התוכניות של הרשות, אני ממליץ לכל יזם לבוא ולהסתכל על מה התנאי סף, ולראות אם אתה עומד בהם, ואם אתה עומד בהם, זה המסלול שצריך להגיש בו. הרבה יזמים מגישים רק כי, לא יודע, המסלול פתוח, כן? אבל לא מסתכלים אם הוא בכלל מתאים להם. כמו שאתה אומר, יש לך כסף בחשבון בנק?
כן.
אז אין בעיה, אם יש לך כסף, נגיד יש לך מיליון שקל בחשבון בנק, אז לך למסלול שהוא מסלול נגיד בקרן המו"פ, בזירת צמיחה. אם אין לך כסף בכלל, אז אתה אומר, אני אחד צריך להגיע עם מצגת יפה למשקיע, כן, נכון?
נכון.
אז לך למסלול שהוא תנופה. Mm-hmm. אתה רוצה, יש חממה בתחום החלל, אז יכול להיות שבכלל שווה, לך לחממה, אוקיי? כי בול בתחום שבו אתה עוסק, והיא עוזרת לך לגדול כחברה יותר בשלה החוצה.
מה לגבי שיתופי פעולה עם חול? בסוף אני סטארט-אפ פה אוקיי, אני ציוני, הקמתי את זה בארץ, ועשיתי את כל התהליך, וגייסתי מפה ומשם, ואני אפילו חבר של, קיבלתי מענק מרשות לחדשנות, או הלוואה כזאת. מה, אני בסוף רוצה, אני רואה את עצמי מונפק בנסדק, אוקיי? איפה הרשות יכולה לעזור בזה משהו?
כן, אז לרשות יש גם קרנות בינלאומיות.
אוקיי.
שהיא פועלת מולם, הורייזון זה הכי, כולם מכירים את הקרן הזאת, שהיא פועלת באירופה, אבל יש גם קרן ברד בארצות הברית, ויש עוד קרנות אחרות שכל פעם, זה אני אומר, שווה לעקוב, כי הקרנות האלה...
אז איך אני מנוי לקרוא? אני צריך להיות פשוט מנוי לעיתון ולהיות ערני?
כן, ממש להיות מנוי לעיתון ולהיות
ערני. וזה לא, נגיד קרן ברד, שאתם עובדים איתה, אז אם קיבלתי עכשיו תמיכה במסלול סיד, אני יכול ללכת ולהגיש לקרן ברד?
כן.
ולהגיד שיש לי כסף, והכסף שאני שם זה הכסף שקיבלתי?
לא, זה ממש לא. כי לא, זה, אוקיי. זה, הגשת במסלול סיד, לצורך העניין, נגיד, בתנופה. הבאת את המדגים שלך. עכשיו אתה אומר, אני מגייס כסף מהמשקיע,
כן.
ואם הדבר הזה הולך לקרן ברד, מוצא חברה בחול שמשלימה את הפער כן. שלך יש, mm-hmm. וביחד אתם רוצים להביא את המדגים השלב הבא. אוקיי? Okay. Okay? ואתה לוקח את הסיכון אליך, והוא לוקח את הסיכון עליו, והקרן מכניסה את המאצ'ינג לכל הסיכון הזה ביחד,
mm-hmm.
ובסוף יוצא מוצר שבנוי משתי הטכנולוגיות של שניכם okay. ביחד. טכנולוגיה ששניכם ביחד יכולים להביא משהו שלא קיים בעולם.
הבנתי.
נכון, עכשיו, אם הוא קיים בעולם, זה בהחלט מה שאמרנו בסיכון שיש את הדבר הזה, כי לפעמים אתה לא מגלה, אתה מגלה שבעצם אתה מתחרה על שוק שכבר יש בו הרבה מאוד שחקנים, רק לא הכרת את זה, כי אתה יזם ישראלי פה בתוך הביצה שלנו, אתה אולי יחיד, אבל לא גילית לא סקרת את כל השוק העולמי. אז אתה מגלה שבעצם הבודק הטכנולוגי בדק אותך ואמר, "שמע, יש פטנט על זה ועל זה, בארצות הברית, השוק אחר סגור. יש מוצר כזה, כבר מוכרים אותו כמו לחמניות, כן? מעולה, גילית את זה עכשיו. לא בזבזת עכשיו 20, 30, 40 מיליון שקל שלך, של החברים שלך, של המשפחה שלך ושל המשקיע שלך, והגעת למצב שהתשובה הייתה נגלית לך ביום שהיית בא למכור את המוצר אמרנו בארצות הברית, ומקבל תביעה. נכון? אז אתה, בסוף, מה שקורה זה אותו פיבוט. אתה לאט לאט מבין...
לאיפה נכון ללכת.
לאיפה כדאי ללכת בתוך אותו דרך אינסופית שהיא הדרך חדשה. אף אחד לא הלך לפניך בתוך אותו דרך. כן.
הבנתי. תשמע, בדרך כלל אנחנו בפודקאסטים שלנו, אנחנו אוהבים לבקש מהמוראיינים לתת לנו טיפים. עשה ולא תעשה. דברים שאתה ראית בניסיון שיש לך לאורך השנים בעבודה עם מיזמים שהתחילו, עזרת להם למימד, עזרת להם במסלול ירוק, עוד כללה. כל מיני דברים שיוזמות שקידמת כדי לשבור את כל הבירוקרטיה שיש ב... גופים ממשלתיים.
אז
תן לנו, בסוף אנחנו רוצים להצליח. מה כדאי לעשות?
אז לא דיברנו הרבה, אבל במערכת הביטחון, איפה שאני ואתה הכרנו, אז ליוויתי באזור, כבר עברתי, הפסקתי לספור, אבל באזור נראה לי אזור ה-300 סטארט-אפים, שמתוכם נראה לי אזור ה-150 ומשהו, קיבלו, נקרא לזה הזמנה ממערכת הביטחון.
שזה כמו מענק, רק בלי לבזבז אקוויטי.
זה כמו מענק, הרבה וזה זה קוויטי.
ולקדם את המוצר שאתה גם ככה רוצה לקדם.
נכון, וגם בסוף יש לך לקוח.
אז אתה, רגע, אז בוא נגיד ככה, אתה ממליץ ללכת לקבל, לעשות פרויקטים עם משרד הביטחון או לא? עכשיו אתה כבר לא שם, אתה יכול לדבר חופשי, כן?
אני ממליץ לכל חברה להחליט מה השוק שבו היא רוצה לפעול.
אוקיי.
עכשיו, אם השוק הוא שוק ביטחוני, יש לו הרבה מאוד רגולציה שלו, יש מה שנקרא API או ITAR, שזה הרגולציה העולמית לעולם הדיפנס, ולפעמים חברה חייבת, צריכה להבין שהיא נכנסת לתוך דבר כזה, אני כמו אומר להרבה אנשים, זה כמו שאני נכנס לשוק הרפואי, ואתה מגלה שאתה צריך להיות FDA כדי למכור בשוק האמריקאי. אז לפעמים בשוק הזה, חברות שיש להן פוטנציאל, מה שנקרא דואלי, צריכות להפריד לשתי חברות. חברה אחת שהיא אזרחית, שעושה מוצר רפואי, וחברה אחת ביטחונית שמייצרת מוצר ביטחוני.
כן.
ואת הפטנט לבצע מסחור שלו מהחברה האזרחית לביטחונית, או להפך, תלוי איך הם רואים את זה לנכון, כל חברה בשוק שלה. היתרון למערכת הביטחון זה שיש לך לקוח קרוב לבית ש... מאפשר לך, אם הבעיה היא מאוד קשה, מאפשר לך לרוץ ממש ממש מהר. עבדתי עם חברות שהיו סטארט-אפיסטים מתחילים, והגיעו לשווי שוק של מעל מיליארדים של דולרים, ועבדתי עם חברות שהפתרון שלהם, עוד לפני שבכלל היה להם מדגים ראשון, קיבלו כבר הזמנת רכש של כמה מיליוני שקלים, שממש הלקוח הסופי קונה מהם את המוצר, או שבכלל לפני שהוא היה ארוז ויפה וצבוע בצבע
ורוד.
ורוד. ויש חברות שגם נכשלו וגילו שהשוק הביטחוני הוא לא בשבילהם, האקוסיסטם לא מתאים להם, ה-DNA לא מתאים להם, אתה יודע, וסגרו את אותה חברה ביטחונית והמשיכו בשוק האזרחי שלהם. אז המלצתי הראשונה, אם הולכים לעולם הזה, תקימו חברה מקבילה לחברה שאתם רוצים להקים, כי אתם צריכים להבין שעל השוק הביטחוני יש לו רגולציה. כן? אם המוצר הזה יהיה רחפן שבסוף יהיה בו חומר נפץ, אז הוא לא רחפן לגיימינג, הוא רחפן שיכול להיות קטלני, ולכן יש רגולציה לדברים האלה. אם המוצר הזה הוא מוצר, נקרא לזה AI, כן, אבל AI שמזהה גידולים סרטניים, אבל מצד שני יכול לזהות גם חיילים או מטרות, אז אמנם ה-AI הוא אותו AI, אבל השימוש שלו הוא אחר, ולכן יכול להיות שיהיה לכם עליו רגולציה. אז זה יתרון מאוד גדול, כי למה? כי השוק הביטחוני הוא שוק שמוכן לאמץ הרבה יותר מוקדם.
Early adapters,
זה גם smart early adapters.
אוקיי.
שככל שבאה קשה יותר, ככה מוכן לשים עליה הרבה יותר כסף, לא רק בארץ, אלא גם בעולם, המערבי בעיקר, ולפעמים מגלים שאותה חברה, שדיברנו רחפנים, שרחפנים היו במערכת הביטחון כבר ב-2010, אני התעסקתי איתם, ועד 2014, עוד הרבה הרבה לפני השוק האזרחי, היו כבר רחפנים ישראלים שטסו בידי חיילי צהל, ועכשיו שכולם מדברים על רחפנים, אותם חברות שהיו early adapters, אם עשו את הדבר נכון, הם הגיעו למצב שיש להם גם שוק אזרחי גדול, ופרידו בין שתי הפעילויות בזמן הנכון ובמקום הנכון. אז זה המסר הראשון שהייתי בא ואומר. דיברת על האור ירוק. האור ירוק הוא תהליך שעשיתי בתוך מערכת הביטחון, שבעצם מאפשר לחברות תהליך סדור וברור, שמאפשר להם בזמן קצר לקבל הזמנה לחברה חדשה. המלצה השנייה, תעבדו ישירות במערכת הביטחון, ולא דרך כל מיני קבלני משנה.
כן.
כאילו, חברה צריכה בהתחלה להכיר ולעבוד ישירות מול הלקוח שלה, ולא לעבוד דרך איזשהו אינטגרטור כזה או אחר. יש יתרון באינטגרציה, שנגיד, אם אתה עובד מתעשייה גדולה, אתה בעצם מקבל את הזמנות ממנה, אתה לא צריך לדאוג עם המערכת הסופית, אבל מתישהו, אם אתה לא מתאים להם, כי הם החליטו עסקית שאתה לא מתאים להם, אז הם זונחים אותך ועוברים למישהו אחר. אם אתה עובד במערכת הביטחון, אתה יכול לקבל בסופו של דבר הזמנות ישירות. פעם מתקשר לאיזשהו יזם, אמר לי, תשמע, אתה לא מאמין, אבל קיבלתי הזמנה בדואר, 2 מיליון שקל, אפילו בלי לעשות שום שיווק. זה בסוף התהליך שיכול לקרות לכל חברה בשוק הזה הביטחוני. מה החיסרון הגדול? זה רגולציה אחרת, זה בירוקרטיה אחרת, זה DNA שונה של חברה, צריך אנשים מיוחדים לתוך העיסוק הזה, נקרא לזה, המחזור העסקים הצבאי הוא מחזור שנתי, הוא לא קבוע, אתה מגיע אליי לעסקה עכשיו, אתה מגלה שיש לי כסף מחר לקנות לך כמו בשוק הפרטי האזרחי, צריך לדעת מתי להיכנס, מתי להציע את ההצעה, מתי למכור אותה. אני תמיד אומר, הוא די דומה לתקציב מדינה שנתי, קלנדרי. זאת אומרת שאם אתה מגיע אחרי שכבר סגרו למי מביאים את הכסף, אז תחכה שנה, תחכה עוד שנה.
כשאני תגיע לקראת סוף שנה, תמיד יש כל מיני יתרות שאפשר לקבל.
נכון, אז א',
צריך לחיות את השטח.
יפה, צריך לחיות את השטח, ופר לקוח, ופר שנה, וזה עוד לפני שדיברנו על הלקוחות בארצות הברית למשל, שאתה אומר, הם מאוד מוכנים לחדש, יש שם, נגיד, המפקדת
הקודים האמריקאית. זה דבר שיתופי פעולה בין מפת לגופי מו"פ בחו"ל.
נכון, ואתה יכול להגיע
מצב שאתה... את זה אנשים לא מכירים, זה באמת...
אז יש, זה יצא לי הזכות להיות בכמה עשרות פרויקטים כאלה, שבעצם סטארט-אפ ישראלי, שעוד בכלל אינו אפילו גראז' אפילו, כן, בשלב הרעיון שלו, כבר מגיע למצב שהוא מקבל הזמנה...
מקבל כסף בדולרים.
כסף בדולרים, מלקוח בחו"ל, ופתאום נפתח לו, לא רק אוקיינוס מקומי קטן של, של, של חדשנות ויכולת, אלא גם עכשיו יש לו ממש אוקיינוס גדול של איזה כמה מיליארדים של דולרים, שהוא כבר נוגע בדבר הזה. גם שם, אם אתה עובד כחברה ישירות מול הלקוח האמריקאי, אתה מגלה לעצמך שמחה שאתה מקבל הזמנות שהם 20, 30, 40 מיליון שקל בשנה, בקלות. אני חייב לציין שלפני איזה חודשיים פגשתי את ה... מנהל הרכש של לקוחות המיוחדים האמריקאים, שחתם על צ'ק של מיליארד דולר לסטארט-אפ, שקם ב-2018.
בישראל?
סטארט-אפ אמריקאי, לא ישראל.
חבל.
אבל הם פתוחים לזה. בשבילם זה לא משנה אם את החברה הישראלית או חברה אמריקאית, כי אם יש לך משרדים בארצות הברית ואתה מוכר לאמריקאים ומייצר בארצות הברית לפי החוקים שלהם בתוך ההגדרות של כל אחד והסקטורים שנמצאים בהם לפי הרגולציה, מדהים, אתה מגיע למצב שאתה, יש לך כבר לקוח בקצה שמוכן לשלם, שהוא הלקוח שגם עושה איתך את המופ, עושה איתך את השיווק ומתקדם איתך קדימה. אז זה התובנה שלי על העולם הביטחוני. בעולם האזרחי ובעולם שהיום אני נמצא בו, אני אומר, האוקיינוס הוא כחול והוא גדול. והחברות הכי מדהימות שצומחות בו בישראל, זה החברות שעושות מוצרים, שבעיות שמאוד קשה לפתור, בעיות באקלים, בעיות ב רפואה וביולוגיה שבה אנחנו נמצאים, בעולם החלל שדיברנו עליו מקודם, שהוא מאוד מאתגר, והחברות האלה, הן יכולות לצמוח פה, ולהביא ערך מאוד מאוד גדול, גם לשוק הישראלי, וגם כמובן לשוק העולמי, והבעיות האלה הן כל כך ענקיות, שחברה יכולה ליהנות מחלק מאוד קטן בשוק הזה, ועדיין להיות הכי גדולה בעולם. אז אם יזם רוצה לפתור בעיה, הייתי אומר לו, קח את בעיות העתיד, שבה אף אחד לא משחק כמעט, ותנסה לפתור אותם. לראיה, קח דוגמת האקלים, כי אנחנו פה ביום חם וקר באמצע החורף, ואתה אומר, יש מלא פתרונות לבעיה הזאת, בטוח מי שיפתור אותה, בטוח בעוד 50-100 שנה העולם יהיה אחרת, אם לא, אז מצבנו יהיה גרוע. ואם חברה תצליח לפתור את זה, חברה ישראלית, אפילו חלק מתוך אותה בעיה, השוק הוא אדיר.
יפה, מעולה. אז פארי, היה ממש כיף לדבר איתך. אני גם רוצה לאחל לך הצלחה בתפקיד החדש, במקום חדש, בטח את הדיסרפטיב זה תפור עליך, נראה לי תעשה שם חייל. וכמובן, כל מי שרוצה, יהיה את הפרטים, יוכל להיות איתך בקשר ולהתקדם. אז תודה שבאת.
תודה לך, מנחם.
ותודה על כל הטיפים, ובהצלחה.
בהצלחה גם לכם.
תודה רבה.